mange. Un maréchal. היינו בסוף הפסקה הראשונה בקופטט, סעיף קופטט, סוף הפסקה הראשונה. בכל זה נתקיים, כל היהודים הכלולים בתורתנו באו. אין לחוש איפה ולא יוסיפו להתקיים. אמרנו שפה אבן שמואל שינה את הגרסה, כתב זה כתב לעומת זה כל יהודי הדתות האחרות. מעניין. מעניין שהוא שינה את הגרסה ממה שהיא באבן תיבון, והרב קפח דווקא פתחתי לראות, לא זכרתי מה הרב קפח, אם יש מקומות שאבן שמואל שינה, אז הרב קפח לא מרחם עליו. אז, אבל פה דווקא הרב קפח הולך כמו, הרב קפח גם אומר, והנה תורה זו באחריות היהודים, לא תראו אפרם, ויהודי אותם התורות כולם, אז הוא הכניס פה בסוגריים, אבן שמואל לא עשה סוגריים, כתב. הוא הכניס סוגריים. אינם בטוחים, כיוון שהם כולם לאחר המוות. ויהודינו כולם, כולל אותם מסוד אחד, והוא תקוות הקרבה אל השם ומלאכיו. כל זה היה הרב שאלת, תרגום הרב שאלת, ולפיכך זאת תורה שיהודי המובטחים אין לחשוש שיופרו, ויהודי אותן המצוות כולם כולל אותם עיקר אחד, והוא ייחול קרבת אלוהים ומלאכיו, ולפיכך מי שהגיע למדרגה הזאת לא יראה מכיליון, וזאת התורה כבר הורתה לנו עין בעין. מה שאבן שמואל כותב זה ודאי לא מסתדר. ואני חושב התרגום של אבן תיבון צריך להישאר כמו שהוא, והמקור כמו שהוא. ויהודיה, אבן תיבון, ויהודיה כולם, יהודי התורה, מגמות התורה, תכלית התורה, או לשון רבים, אז כמו שאומר הרב שאלת, ויהודי כל המצוות כולם, לשון רבים, ויהודיהן כולם של כל המצוות, כולל אותם שורש אחד. שורש אחד יש לכל התורה ולכל המצוות, והוא יחול קרבת השם. התקווה להיות קרוב לאלוה ולמלאכיו, לומר למציאויות הרוחניות, להיות קשור ומחובר אל ריבונו של עולם, אל מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ואל כל העולמות הרוחניים. לא להיות סגור בעולם הזה, כמו שהוא אמר לפני כן, שהעולם הזה כמו בית כלא, להישאר עד אז בכלא החיים עם כל איסורי העולם ועם היצבון אשר בו. כאילו העולם הזה זה בית סוהר ענקי שהאדם קלו בתוכו, אדם הוא בעצם ציפור דרור, נשמה שואבת מרחבים, ששואפת למרחבים, כלשון השיר המפורסם של מרן הרב זצן, מרחבים, מרחבים, יבטא נפשי. אז, וכאילו האדם בבית סוהר, האדם לא בבית סוהר. על ידי שאנחנו מחוברים לתורה, לעבודת השם, וכל המצוות כולם, אנחנו מחוברים אל כל העולמות, ואל כל מדרגות המציאות, פה יש כאילו צד מסוים של מגמה, אבל זה חוזר בכל הסעיפים של רבי יהודה הלוי פה סידר, הייעוד כבר מסעיף עין תת, סוף עין זין, ואל יהיה הדבר רחוק בעיניך אשר שמים אלוהים נכבדים מופיעים בעולם התחתון הזה בשעה שהוכנו חומרים לקבלם. זהו שורש האמונה. כן הוא כי הדברים המכינים לקבלת הרשמים האלוהים ההם אינם בתחום ידיעת האדם, וזה תכלית כל המצוות כולם. אז כאן זה היה בסגנון של קבלת הרשמים האלוהיים, וכאן בסגנון של התחברות אל כל העולמות כולם. לעומת הדתות האחרות, שאין להם מה לומר על העולם הזה. העולם הזה זה עולם אבוד. כמו שהרב זצ"ל כותב באורות הקודש, שיש בהם כמה וכמה דרגות אצל אומות העולם, בהתייחסות לעולם הזה, אבל בעצם בעיקרון הם זהות. גם האסלאם, גם הנצרות, ובוודאי הבודהיזם, אלה שלושת הדתות הגדולות שולטות במין האנושי, הן מיואשות לגמרי מכל מציאות העולם הזה. ובבודהיזם שם זה בצורה מפורשת, ייאוש מוחלט מכל העולם הזה. ייאוש, לצערנו ולבושתנו, כמו שאנחנו רואים, גם כל מיני אנשים כאלה בזמן האחרון מדליקים את עצמם. מדליקים. שיטה חדשה, לשרוף את עצמם. וזה בבודהיזם, זה באמת, זה האדם הקדוש אצלם. מי זה האדם הקדוש? מי ששורף את עצמו.
מי שהופך את עצמו לגוזניק, הופך על עצמו נפט, מדליק, נהיה לפיד, מתחרה בהוא לפיד, נהיה לפיד, בוער באש, וכל... והוא גם כן הלפיד הזה ואחרים, אני לא רוצה לערב את כל העניין הזה, אבל כל אלה מייאשי החיים, באמת הם מיואשי החיים, באמת אין להם מילה אחת מה לומר על החיים, ועל עתיד החיים ועל עתיד העולם, בדיוק כמו הדתות האלה. ובמקום להבין, תחזרו לשורשים, תחזרו למקורות, תחזרו לתורה, תחזרו למצוות, תחזרו ליהדות, תחזרו לחיים אלוקיים, ושם תמצאו תקווה ואידאל ושאיפה לחיים. הופכים את הכל, הופכים את הקערה על פיה, וזה מכנה המשותף לכולם. זה, בבודהיזם זה בצורה מפורשת, חריפה. נירוונה, מה זה נירוונה אצלם? אתה שוכב וזהו. אין עולם, אין חיים, אין כלום, תשכח מהכל. אפיסה, חידלון, ככה הרב צבי יהודה היה מסביר את זה, אפיסה, חידלון של העולם ושל החיים. בנצרות זה לא כל כך חריף, אבל בעיקרון זה אותו עיקרון. העולם הזה עולם רע, מזוהם, מושחת, אין לו עתיד, אין לו תקווה, אין לו תקנה, אין מה לחפש פה בעצם. אם אתה רוצה בעולם הזה לאיזה קרבת השם, כנס למנזר מתחת לאדמה, 300 קילומטר מתחת לאדמה, שם תתבודד, שם יהיה לך סופר קרבת השם. שם יהיה נפלא. ולא להתחתן, לא לשאת באידיאל שלהם, לא מדבר על המציאות הרגילה, אבל האידיאל שלהם מהו? לא לשאת אישה. למה לא לשאת אישה? למה לא ללדת ילדים? כן, אתי, מה אתה הולך ללדת ילדים, להמלל אותם? זה אכזריות. מה? אין עתיד, אין תקווה לעולם, אין תקווה לחיים. אצל המוסלמים זה פחות בצורה הזו. אבל למעשה בעצם גם כן, אין שום עתיד אמיתי בעולם הזה. העתיד הוא אחרי המוות. ואת זה רבי יהודה הלוי בא לשלול בתכלית, לא כן. יהודינו כולם הם כאן בעולם. היהוד שלנו הוא כאן בעולם הזה. הנבואה וכל הקרוב אליה. כל המדרגות של קרבת השם ושאיפת השם שבתוך מציאות. ואדם ישראל שעובד את השם ועובד את השם ומתרומם בעבודת השם, זוכה לאושר נצחי שאין כדוגמתו. כאן בעולם הזה. זה מה שהרב זצ"ל אומר. למה העולם הזה דומה? העולם הזה, למה הוא דומה? אז שהזכרנו הדתות האחרות, למה הוא דומה? דומה לאיזה בור זבל. בור זבל, בור לכלוך, בור של זוהמה. אבל מה אומרת המשנה בפרקי אבות? העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. התקן בעצמך בפרוסדור כדי שתזכה לטרקלין. אז מה, אז אפשר לכאורה להבין שהעולם הזה זה לא... העולם הבא, שם זה הטרקלין, שם זה... אבל זה לא נכון. נכון שהעולם הבא הוא כולו אלוקי. העולם הזה הוא חומרי, הוא גשמי. יש בו, אנחנו לא מתכחשים, יש בו הרבה זוהמה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותו. הקדוש ברוך הוא יצא אותנו בתוך גוף, בתוך בשר ודם. מהו בשר ודם? אומרת הגמרא, מה זה בשר? אומרת הגמרא בחולין, בושה שרוכה רימה. מה זה הבשר שלנו? בושה שרוכה רימה. ואדם, ראשי תיבות, אפר דם מרה. אז נכון, אז יש צד כזה, אנחנו לא מתעלמים. כך קדוש ברוך הוא יצר את האדם במצב של אפשרות של אכילה מעץ הדעת טוב ורע, במצב של אפשרות של ירידה גדולה מאוד. החיים והמוות נתתי בידיך, הטוב והרע. אבל יש אפשרות לרומם את העולם, יש אפשרות לתקן את העולם. המלאכים אמרו לקדוש ברוך הוא, בשביל מה אתה בורא את האדם? בשביל מה אתה בורא את האדם? הרי הוא יחטא והוא יחריב את העולם. אמר הקדוש ברוך הוא, ולחינם אני נקרא רחום וחנון? חטא, יחזור בתשובה ויתקן וירומם. אז יש אפשרות לתקן, יש אפשרות להעלות, יש אפשרות לרומם את העולם. הארץ עלי זו הנשמה, ארץ ישראל שהייתה חרבה ושוממה, הייתה כגן עדן. הייתה כגן עדן. נהפכת להיות גן עדן. והערים מחרבות וצורות ישבו. אז כל התיאור שהוא תיאר כאן לפני כן, אנשים מכם יהיו עומדים לפניי ועולים השמיימה כאותם שמתהלכים בחיים בין המלאכים, והמלאכים יקראו לכל אחד מאלה בן אדם, להבדיל בינו לבינם, ואף מלאכי יהיו מתהלכים בקרבכם בארץ. מה המשמעות של זה? משמעות של זה שאומר הרב זצ"ל, פסקנו באמצע, אומר הרב זצ"ל, העולם הזה דומה לפרוזדור בפני הטרקלין. העולם הזה הוא פרוזדור שמחובר לטרקלינו של מלך מלכי המלכים. שהטרקלין כולו אור אלוקי. נכון שהפרוזדור יש דלת שמפסיקה, דלת סגורה נגיד, שמפסיקה בין הפרוזדור לטרקלין. אבל זה פרוזדור של טרקלין. אתה צריך לדעת למה הפרוזדור הזה מחובר. ויש מצב, יש מצב שהמעבר שבין הפרוזדור לטרקלין ייפתח והדלת נפתחת. לפעמים נפתחת טיפ טיפה ומעט מן האור דוחה המון מן החושך, ונשפך אור דרך איזה סדק קטן שבדלת שנפתחה, כבר יש, למי שנמצא בחושך כבר יש המון המון אור, ויש מצב שהדלת נפתחת לרווחה, נפתחת לגמרי, בין הפרוזדור והטרקלין. וזה התיאור שהוא מתאר כאן, זה הייעוד של עם ישראל. זה הייעוד. הייעוד הוא לא עולם הבא. הייעוד הוא החיבור שבין עולם הזה ועולם הבא. הקישור. ממשיך ואומר, משל למה הדבר דומה? לחברים, חברים, רבי יהודה הלוי שמשתמש במושג החבר, החבר, הוא מתכוון פה חברים כמו שבקיבוץ, שפת חברים, כמו שכל הקומוניסטים, כולם חברים, אחד מוכן לאכול את השני, אבל חברים, קוראים לזה חבר. חבר זה תלמיד חכם, חבר זה שמו של משה רבנו. למה נקרא משה רבנו חבר? למדנו בזמנו. שהגמרא אומרת מסכת מגילה, שחיבר את ישראל לאביהם שבשמיים. זה המושג של חברים, זה תלמידי חכמים אמיתיים שמחברים שמיים וארץ, שמחברים את ישראל לאביהם שבשמיים, שמחברים את העולמות. זה המושג של חבר. אמר החבר, אמר החבר. משל למה הדבר דומה? לחברים. גם בתרגומים האחרים, חברים,
הרב קפח אומר ידידים. טוב. על אבן טיבון, הרב שאלת, תלמידים, חברים. משמעות הרבה יותר עמוקה מידידים. ידידים של הקדוש ברוך הוא, כן. ידידים אלוקיים. עכשיו, למה הדבר דומה לחברים שלך? הייתה חנתה שיירתם במדבר, ונפרד אחד מהם, והלך להודו. ומשה עלה אל הערפל, אשר שם האלוקים. הלך להודו, תמיד כאן זה חוזר, משל מלך הודו. כבר היה לנו. ומלך הודו קיבלו בכבוד רב, משנודע לו כי הוא אחד החברים מהם. או, סיפור כזה של משל. כמובן שאצל הקדוש ברוך הוא זה לא משנודע לו. כי המלך הכיר את אבותיהם שהיו אוהביו, ויתן המלך בידו מתנות יקרות למען ישען אל חבריו, והלבישו בגדי חמודות, וישלח עמו מכבודתו אנשים אשר לא היה עולה על הדעת כי יצאו מלפני המלך וילכו אל המדבר ההוא. אף ציווהו על מעשים אשר יעשה, וחרת עמו ברית על פיה קיבל עליו האיש לעבוד את המלך. והנה זה שב האיש אל חבריו בלוויית צירי מלך הודו, והחברים סמכו בצירים וחלקו להם כבוד ועיקר ובנו להם ארמון לשבת בו. ברבות הימים התחילו החברים ההם שולחים מאיתם שליחים להודו למען יראו שם את פני המלך. דבר זה עלה ביד השליחים על נקלה, כי דאגו להם צירי המלך אשר הוליכום בדרך הקרובה והישרה. ובשובם ידעו כל החברים כולם כי כל הרוצה להגיע להודו קל הדבר מאוד עליו אם רק ידבק בעבודת המלך ויכבד את ציריו המוליכים אותו אל המלך. מעתה לא שאל איש מה העבודה הזאת לנו. הסיבה הייתה ברורה לאין כל, להידבק במלך. כי הדבקות בו היא האושר. והנמשל, בדרך כלל רבי יהודה הלוי השאיר את המשלים, הביא משל, ואידך זיל גמור, משל ברור. אבל פה היה ברור לו לרבי יהודה הלוי שהוא מוכרח לכתוב גם את הנמשל. והנמשל, החברים הם בני ישראל. אז הבני ישראל, עם ישראל אחרי מתן תורה, עם ישראל אחרי מתן תורה, שהפך להיות לעם של תלמידי חכמים, עם של עוסקי תורה, עם של לומדי תורה, עם של בעלי שאיפות רוחניות גבוהות וגדולות מאוד של קרבת השם. החברים הם בני ישראל, והתייר הראשון שהולך לעלות למעלה, עולה למעלה, עולה לעולמות העליונים, התייר הראשון הוא משה, והתיירים האחרים הם שאר הנביאים. וצירי מלך הודו, שהוא אמר במשל שמלך הודו שלח איתו צירים, שב האיש של חבריו בלוויית צירי מלך הודו. מי זה הצירים שמלך הודו שולח? הם השכינה והמלאכים. קדוש ברוך הוא שולח לכאן את השכינה הקדושה והמלאכים, יש המלאכים שמלווים את השכינה ויש המלאכים שמחמת עצמם, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך,
חונה מלאך השם סביב ליראיו ויחלצם. הרמב״ם אומר המלאכים הם המצוות. הרמב״ם אומר המצוות עצמם הם המלאכים. מה?
לא, במשל, אתה מבין מה אחרים כוונה לשאר הנגיעים ומה עם ישראל בכלל?
כי לא כל עם ישראל זוכה באמת לעלות. מי שזוכה לעלות. הרמב״ם אומר, שנייה, בפרק ו', סוף פרק ו' מהלכות מזוזה, הרמב״ם אומר, חייב אדם להיזהר במזוזה, מפני שהיא חובת הכל תמיד. אז כמו שיש מעלת תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, יש חשיבות גדולה לתדירות שבעבודת התדיר בעבודת השם שלו מעלה, שהגמרא דנה אפילו אולי זה יותר ממעלה של מקודש יותר, מעלת התדיר. אז הרמב״ם אומר, מצוות מזוזה יש לה מעלה גדולה מאוד, שהיא חובת הכל בין איש בין אישה, כהנים, לוויים, ישראל, ותמיד אין רגע בלי חיוב מזוזה בביתו של אדם. היא תדירית. חייב אדם להיזהר במזוזה מפני שהיא חובת הכל תמיד, וכל זמן שייכנס ויצא יפגע בייחוד השם, שמו של הקדוש ברוך הוא, ויזכור אהבתו ויאור משנתו ושגיאותיו באבלי הזמן. הרמב״ם רומז פה מה שכתוב פוסקים, שישים ידו, יניח ידו על המזוזה, ויש שנוגעים יותר מזה, נשק את היד אחרי שנוגעים במזוזה. מה העניין? מה העניין בזה? אומר הרמב״ם, הרמב״ם אומר שכשאדם עובר ליד מזוזה צריך לחשוב, צריך לחשוב, יזכור אהבתו, יזכור אהבת השם, ויאור משנתו ושגיאותיו באבלי הזמן. יחשוב על זה שהוא יוצא לבית, שהוא יוצא מהבית החוצה, או כשהוא נכנס אל הבית, שהוא נפגש עם הקדוש ברוך הוא, בין כשהוא בבית הוא נפגש עם הקדוש ברוך הוא, בין כשהוא יוצא מהבית הוא נפגש עם הקדוש ברוך הוא. המזוזה נמצאת בפתח להזכיר לך שאתה נמצא לפני השם. שיוויתי הוויה לנגדי תמיד, וידע שאין דבר העומד לעולם ולעולמי עולמים אלא ידיעת צור העולם. אין דבר העומד לעולם ולעולמי עולמים אלא ידיעת צור העולם, ידיעת השם. ומיד הוא חוזר לדעתו והולך בדרכי מישרים. מה זה הוא חוזר לדעתו? חזר מהחוץ, מהבלבולים, או שהיה בתוך הבית ולא יודע מה ראה שם, מה היה פתוח שם, איזה ערוץ, איזה מה, איזה זה. תיגש למזוזה, תחזור אל השכל שלך, תחזור לדעת שלך, תחזור ליישוב הדעת שלך, תחזור אל עצמך. ואז, והולך בדרכי מישרים. אמרו חכמים הראשונים, כל מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו וציצית, מעניין, מזכיר קודם תפילין בראש, מצד החשיבות אולי, תפילין בראשו ובזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו, מוחזק הוא שלא יחטא. מוחזק שלו, יש לו חזקה שלא יחטא. זה לא אומר שלא, מי שהניח תפילין ויש הציע, זה לא. גם לפעמים קוראים דברים שהם נגד חזקה. יש חזקת מרי כמה, בסדר. אבל אם באים מדים ומעידים שזה לא ככה, שהוא חייב לו את הכסף, אז לא תעזור החזקה. אז זה מוחזק. הוא מוחזק שלא יחטא, זה דבר גדול וחשוב מאוד, אבל אם האדם בסופו של דבר הבחירה החופשית של האדם משקובה. למה מוחזק הוא שלא יחטא? שהרי יש לו מזכירים רבים. אומר הרמב״ם, והם הם המלאכים שמצילים אותו מלחתו. המצוות עצמם, הציצית, המזוזה, התפילין, הם המלאכים שמצילים את האדם, שנאמר חונה מלאך השם סביב ליראה ויחלצם, בריך רחמנה דסייען. לא סתם הרמב״ם סיים פה את ההלכות ככה, הלכות מזוזה, בריך רחמנה דסייען, ברוך הקדוש ברוך הוא שמסייע בידינו על ידי המצוות האלה לעבודתו ולשמור את עצמנו בעבודתו, לשמור את עצמנו בחיים אלוקיים. ואדם זקוק בעולם הזה למזכירים שיזכירו לו שהוא חי חיים אלוקיים. בכל אופן הרמב״ם אומר, זה המלאכים. מה פה זה מלאכים? זה מציאויות רוחניות. כל מצווה זו מציאות רוחנית. זה לא איזה, שמתי בגד, שמתי חוטים. יש חוטים, יש כאלה הולכים עם החוטים במכנסיים, יש הולכים עם החוטים בחוץ, חוטים. החוטים האלה זה מצווה, ומצווה זו מציאות רוחנית, מציאות רוחנית. זה מלאך. הרבי יהודה הלוי יותר, נראה לי, מקרב את העניין של המלאכים אל המוחשיות. טוב, נעצור פה.